הרב בני לאו.
ברוך הבא דניאל איש חמודות. ספר דניאל מופיע אצלנו בתנ"ך אחרי 5 מגילות, סיימנו את מגילת אסתר, ועכשיו אנחנו עוברים לדניאל, אחריו יבוא עזרא, נחמיה, אבל בתלמוד בבלי מופיע סדר אחר, ששם דניאל מונח בין מגילת קינות, זאת אומרת מגילת איכה, לבין מגילת אסתר שאחריו. זאת אומרת דניאל במושג הכרונולוגי יותר, הוא שייך לתקופה הבבלית. גם הכותרת של הספר שלנו, פרק א', פסוק א', בשנת 3 למלכות יויקים, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים. אנחנו מתחילים מתחילת בבל, והסיום של, של החלק ההיסטורי, נאמר, של הספר, מדבר לנו עד תקופה של מלך כורש, מלך פרס. זאת אומרת, אנחנו בעצם יכולים לומר שספר דניאל מאגד בתוכו את כל תקופת 70 שנות הגולה, 70 שנות בבל. תכף נגיד על נקודת ההתחלה ונקודת הסוף, רק נאמר שהמבנה של הספר, 12 פרקים, מחולקים באופן מאוד פשוט ל-6 ו-6. 6 פרקים הם הפרקים של הסיפור, הסיפור ההיסטורי, מפרק א' עד ו'. חלק השני, מפרק ז' עד י' ב', הוא החזיונות שראה דניאל והפשר שלהם, שזה יותר אפוקליפטי, יותר הולך לכיוון של גילוי פני העתיד. החלק ההיסטורי, כמו שהוא מופיע כסיפור, ואולי בגלל זה חלקו הגדול כתוב לנו בשפה ארמית, כי זוהי השפה המדוברת של יהודי בבל. אנחנו כמובן חיים בתרגום שמנסה להבין את הארמית הזאת אל האוזן הדוברת עברית שלנו. אז קודם כל, מתי הסיפור של דניאל מתחיל? כתוב לנו בשנת 3 למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים, ויצר עליה. זאת היא כבר בעיה, מכיוון שלפיה ידוע לנו מירמיהו בפרק כ"ה, השנה הראשונה לנבוכדנצר מלך בבל היא השנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו. זה כמובן עושה בעיה, כי אנחנו לא יכולים לתאר את 3 ליהויקים כנבוכדנצר כבר עולה לירושלים למלחמה. אני אגיד הערה שהיא הולכת בעקבות הפרשנות של רש"י, כנראה על פי ברייתא שהייתה לפניו, שכשכתוב אצלנו שנת 3 למלכות יהויקים, אין הכוונה למנות את שנת 3 לרגע שהוא התיישב על כיסא מלוכה, אלא דווקא לרגע שהוא ניסה להיות עצמאי. ואני אסביר את הדבר. יהויקים עלה לשלטון לא מכוח עצמו. יהויקים עלה לשלטון על ידי פרעה נכו, מלך מצרים, שעלה בשנת 609 לפני הספירה, עלה למלחמה עם אשור נגד בבל, קרב, כידוע, קרב קרקמיש הגדול, וכשהוא עבר דרך מגידו, הוא פגש את יאשיהו מלך יהודה, יאשיהו ניסה לבלום אותו, לא לתת לו לעבור בגבולו, ולדאבונו של יאשיהו, פרעה נכו היה הרבה יותר גדול, הרבה יותר תקיף, הרג אותו כנראה בבת אחת, ללא שום קרב, ויאשיהו מת בחידלון גמור, ואז פרעה נכו בשבטו, אחר כך, בשובו מקרקמיש אל מצרים, עצר באזור ובחר את מי הוא ממליך למלך על ירושלים. צריך לומר שזה הרגע, שנת 609 לפני הספירה, שאז חדל לראשונה הדגל העצמאי של מלכות בית דוד בירושלים. אנחנו מדברים על מלכות בית דוד של הרבה שנים, אשור שלטה כבר בימי אחז, מנשה אחריו, הנכד, גם כן המשיך את הכפיפות לאשור. זאת הייתה מין עצמאות מוגבלת, עצמאות מוגבלת שכפופה לשלטון האשורי. עכשיו אנחנו עוברים לעוד קומה, כשיהויקים, המלך ביהודה, נמצא תחת עינו הפקוחה של פרעה נכו, סוג של שלטון מטעם. ובשנה מסוימת, אנחנו יכולים אפילו לראות מתי זה היה, הוא החליט למרוד בפרעה נכו, לנסות לצאת לעצמאות. זה מתועד לנו גם בספר מלכים, גם באופן כלשהו בירמיהו, ואז הוא מרד כעצמאי, נבוכדנצר מלך בבל עלה רק אז, 3 שנים למרידתו של יהויקים, לעצמאות של יהויקים, נבוכדנצר עולה לירושלים, ואז יש לנו את התקופה שנקראת גלות יחוניה. זוהי כבר שנת 597, 11 שנים באמת למלכותו של יהויקים, אבל היא השנה השלישית למלכותו העצמאית. ככה מסביר לנו רש"י, וההסבר הזה מסדר לנו היטב היטב גם את התמונה ההיסטורית, כי מה זה אומר? זה אומר שאנחנו ברגע שמתחילה גלות בבל, לא 609 לפני הספירה, אלא 597 לפני הספירה, גלות יחוניה היא גלות החרש והמסגר. הגלות הזאת שאנחנו יודעים עליה גם ממגילת אסתר, נכון? שמרדכי הוא היהודי שבא מצאצאי אותה גלות יחוניה שרגלה נבוכדנצר מלך בבל. וכאן פתאום אנחנו רואים למה דניאל קודם למרדכי, כי דניאל הוא מהילדים שגלו באותה גלות גדולה של חרש ומסגר, והוא מגיע לבבל, ואז הוא מאובחן על ידי השלטון כמוכשר, כמישהו שמסוגל להגיע לפסגות של לימוד, של אינטליגנציה, של מנהיגות מקומית, ובאופן פלאי מה שעושה השלטון הבבלי בניסיון שלו להטמיע בתוכו את כל ילדי המהגרים, הוא פותח בתי ספר לילדי מהגרים. אני מזכיר לכם את זה, כי גם כשדיברנו על מרדכי והמן, דיברנו על הפרופיל שלהם, דיברנו על ההשתלבות שלהם בשלטון, כששניהם היו שרי צבא בצבא פרס. הנה אנחנו רואים בבבל את אותו דגם. השלטון הבבלי לוקח את ילדי המהגרים, ומנסה להטמיע אותם דרך חינוך אליטיסטי. אנחנו חווים פה בפרק שלנו סיפור מאוד מרשים, סיפור של שלטון עם עין פקוחה, איך לוקחים את המיטב של הנוער ומטמיעים אותם, להיות חלק מהשלטון הגדול, חלק מהאימפריה. והסיפור הזה מכניס אותנו לדמותו של דניאל, מכיוון שדניאל לא מיישר קו. דניאל בעצם יוצר איזשהו בידול שהוא יוזמה של עצמו, כשהוא מחליט, אני לא אוכל ממה שמגישים לי. תחשבו על זה שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של תרום התורה שבעל פה, תרום עולם ההלכה המסודר, וכשדניאל מחליט, אני לא אוכל ממה שמגישים לי, הוא לא עושה את זה בגלל איזשהו איסור תורה שנכפה עליו, אלא בגלל תודעה פנימית עמוקה שמבינה התודעה הזאת, שאני חייב לשמור על הזהות שלי על ידי איזשהו בידול. ככה נולד בתוך עולם התורה שלנו, עולם התורה שבעל פה שלנו, נולד המושג של מאכלות גויים, שאנחנו גם דברים שהם יכולים להיות קשרים לנו, אנחנו לא אוכלים אותם מתוך רצון לבדל, לבודד בין ישראל לבין העמים. מי שמתחיל את המהלך הזה הוא דניאל, שיושב בתוך הבית ספר האליטיסטי של השלטון הבבלי, ומייצר יחד עם 3 חבריו את תודעת הבידול. הסיפור שמספר לנו כאן הפרק משווה את, בשפה שלו, באופי שלו, משווה את דניאל באופן מאוד מהיר ובולט אל דמות גדולה שקודמת לו, וזו הדמות של יוסף היושב במצרים. כשאנחנו חושבים על איך יוסף שומר על עצמו, שם המהלך הוא שונה כזכור, שם יוסף מתפתה, עומד כנגד הפיתוי לאשת פוטיפר, והיא כדברה אליו, אומר ספר בראשית, יום יום ולא שמע אליה, לשכב אצלה, להיות עמה, עד שהיא תופסת אותו בבגדו, והוא בורח. הניסיון של יוסף לעמוד במבחן עברי אנוכי, להיות אדם שהוא מעבר, להיות אדם שהוא נבדל, הוא דמות אולי המופת שעומדת לפני דניאל וחבריו, שאומרים גם אנחנו רוצים לעמוד בנבדלות. אבל כמה גדול ההבדל בין יוסף לבין דניאל. דניאל בעצם מפותה בטוב של שפע. כל מה שיש לבבל העשירה והגדולה להציע, פותחים את הידיים לילדי המאגרים. זאת התבוללות ברמה הגבוהה ביותר שלה. לא שונאים את היהודים, לא מגרשים אותם. אנחנו יצאנו עכשיו ממגילת אסתר, שמתארת את האנטישמיות במלוא כיעורה, של עם אחד מפוזר ומפורד, ודתי המלך אינם עושים. אבל ספר דניאל מתאר לנו משהו אחר לגמרי. ספר דניאל דווקא מתאר לנו את הרצון של השלטון בשלב הזה לשלב, להכיל. והיהודים שגולים מאדמתם גלות יחוניה, מהר מאוד, מהר מאוד התפתו על המנעמים האלה של השלטון, אלא סופרים אותנו, אנחנו חלק מחברת השפע והטוב, ורק דניאל וחבריו עומדים באיזשהו מבחן גדול, יוצרים חומה, ובאיזושהי עוצמה אומרים, אנחנו שומרים על זהות נבדלת, גם כשאנחנו נמצאים בתוך העולם הכי הכי גבוה של האימפריה הגדולה.